בעזרת השם. טוב, ברשות בעל הבית, בעלת הבית, איפה היא היום? בעזרת השם, ברשות החברים, החברות, יהיה רצון שהחודש הזה, כפי שהוא ביסודו מבריאת העולם, יממש את סגולתו המקורית, ושאנחנו נהיה עדים ושותפים למעלה. חודש יער, האותיות של החודש, הצירוף של שם הוויה, בנוי בצורה כזאת שהנקבות באמצע, והן עטופות בזכרים. זאת אומרת שהאות הראשונה שהיא החוכמה אוספת ושומרת את הבינה ואת המלכות, ואנחנו מסיימים את החודש באות וב, שהיא בעצם גם כן הצד הזכר שהוא כבר בגילוי. המזל הוא מזל שור, האות המיוחסת לו זה וב, הכוכב הוא כוכב נוגה שהאות המיוחסת לו זה פה, כלומר יש לנו צירוף של פה וב בחודש הזה, והפסוק העולה משם מ"ב של אנא בכוח זה חסין קדוש ברוב טובך נהל עדתך, כן? אפשר להבין למה. פשוט פלא פלאות, כל הדברים, איך הכל מתחבר, כך שהקדוש ברוך הוא מנהל את עדתו דווקא בחודש הזה מראשית הבריאה. לשם ייחוד קודשה ורכוש חינתה. בחודש אייר עומד בתווך שבין חודשי ניסן וסיוון. כלומר, הוא פועל כגשר המאחד בין פסח לשבועות, בין המלכות ובין התורה. המלכות התגלתה גילוי שכינה, זה מה שאנחנו אומרים בפסח, זה תחילתה של המלכות בעולם, כיוון שעם ישראל מתחיל להופיע, ומתן תורה בחג השבועות. כלומר, יש לנו תורה ומלכות. להזכירכם את המדרש שקובע שהקדוש ברוך הוא אומר לצדיקי הדור, לא יפה עשיתם ששמרתם את תורתי ולא שמרתם את מלכותי. כלומר, התורה לבדה לא יכולה לספק את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה בעולמו. כדי שהתורה תממש את כוחותיה, היא חייבת להתלבש במימד מלכותי, בסופו של דבר במלך, מלך המשיח. לכן, החודש הזה, חודש אייר, הוא ממש באמצע בין המלכות שהייתה בניסן לבין מתן תורה של חודש סיוון. חודש אייר נמצא בין קורבן העומר של פסח ובין מנחת שני הלחם של שבועות. זאת אומרת, גם כאן יש מדרגה. בחודש הזה אנחנו עולים כדי לממש את היותנו אדם, ולא נשארים במדרגת הבהמה שהייתה אצלנו כשיצאנו ממצרים, שלא היה לנו פה לדבר, הפה שלנו, הדיבור שלנו היה בגלות, אתם זוכרים? ולכן היה צריך לפתוח את הפה כדי לממש את הדיבור היוצר, הדיבור האלוהי, לא הדיבור שלנו. זה לא שאנחנו עושים תרפיה כדי לדבר, אנחנו מגלים, כי המהות שלנו היא תהילתי יספרו. אז כשעם ישראל פותח את הפה שלו, לא יוצא לו דברים של עצמו, יוצאים דברים אלוהיים. זה משנה את כל התמונה. ולכן כוח מעשיו של הקדוש ברוך הוא הגיד, המשיך לעמו דרך עם ישראל. אז אנחנו צריכים מקורבן של בהמה, שעורים, קורבן העומר, לעלות לקורבן שמתאים לאכילת אדם, לחם, חיטה. הוא המהלך הבונה את התפתחותו של האדם ממדרגת הפיצול בו הוא היה ביציאת מצרים, כי עבודה זרה זה פיצול, וכשיצאנו ממצרים הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? במקום לעבוד את האחד, אנחנו עובדים את השניים. ולכן הבהמה, אנחנו קראנו לה בשיעורים אחרים, בית המה, במקום בהמה, חלק את הטבע לשניים. זאת אומרת שיש כאן מדרגה של פיצול אישיות של חוסר ראייה ממוקדת של הדברים, וראייה פרצנית יותר מדי, שלא מראה את המכנה המשותף ביקום. אז מזה צריך לצאת. זה גם חלק מיציאת מצרים, כדי להגיע לאדם, לאלף, בתוך דם. כלומר, לאחדות שמתלבשת בתוך החיוניות של האדם. עד לשלב גילוי האחדות, זה חג השבועות. מבהמה לאדם. זה סוד השלב המתאים לחודש אייר בשם ממבט, חסין קדוש, כן, חוסן של קדושה עליונה, ברוב תופחה גילוי בחסדים, נהל עדתך, אתה תנהל בעצם את כל עדת בני ישראל שיוצאת מארץ מצרים כדי לממש את הרעיון האלוהי שאתה, הבורא, חשבת עליו בבריאת העולם. זמן כגרים, כיוון שהזמן יש לו גורם מיוחד משלו, עובדה זו קובעת שלכל נקודה במעגל השנה ישנו אופי מיוחד משלו. כמו שלנו יש אופי מיוחד, גם לזמנים יש אופי. גם למקומות יש אופי. לכל מקום יש אופי. ואם זה לא מוצא חן בעיניך, אתה לא יכול בכלל לגור בו. אז כשהאור האינסופי יורד לעולמנו במרכאות, אז הוא עובר דרך שלושה פילטרים. פילטר אחד שזה בני אדם, פילטר שני שזה מקומות, ופילטר שלישי זמנים. וזה אותו אור, רק שכל פעם שהוא חוצה פילטר אחד, אז הוא מתגלה בצורה שונה. כי אם האדם עקשן, אז האור העליון מופיע בעקשנות. ואם האדם חביב, אז האור העליון מופיע בחביבות. אותו דבר, אם הקדוש ברוך הוא אין סוף, ברוך הוא מופיע דרך ארץ ישראל, אז יש אור של אוויר שהוא מחכים, ואם הוא מופיע בארץ העמים, אז זה תמה, זה אותם את הדברים. לכן קשה מאוד להתפלל בחול. דבר שלישי, מבחינת הזמנים, אותו דבר, כל זמן הוא פילטר מיוחד במינו, וכשהאור האינסופי תמיד אותו אור, חוצה את הפילטר הזמני, אז הוא מתגלה עם יכולות מסוימים באותו זמן שהקדוש ברוך הוא קבע את הגוון המיוחד של הזמן הזה. רוב בני האדם אינם מסוגלים לזהות את המהות המיוחדת לכל זמן וזמן. כלומר, אנחנו חיים בעולם והזמן עובר ואנחנו לא יודעים בכלל מה היה אתמול ומה יש עכשיו ואיזה מלאך שולט באותה שעה ומה לפני ומה אחרי, לא יודעים כלום. עלינו להיעזר במה שהתורה מייחסת לכל אחת מנקודות הזמן, כדי להפיק את התכנים הספציפיים השייכים לכל אחת מהן, אותן נקודות. כלומר, איך אני יכול לדעת מה יש בכל זמן וזמן? אז התורה, דרך הסיפור התורני שלה, באה ואומרת לי, עוזרת לי, לראות לפי הסיפור שהיא מספרת לי, והיא לא מספרת לי הרבה, לפעמים זה נקודה קטנה, אבל משם יש לך לימוד לכל החיים. אז אני חייב ללכת לראות בתורה מה קרה בחודש אייר. פשוט מאוד. אז מהו ייחודו של חודש אייר? בעניינו של חודש אייר, התורה מגלה לנו סוד עצום. אין בו שום מועד שנקבע מן העליונים כבחודשי תשרי, ניסן וסיוון. כלומר, אין חג אלוהי בזמן הזה. שום דבר. קדוש ברוך הוא החליט שלא יהיה חג ממנו. אומר, אני עכשיו בשביטה. למה? אני רוצה שאתם תעשו משהו. לעומת זאת, נראה כי הזמן הזה נותן מקום לאדם להתערב במערכת הזמן ולחדש, למשל, את פסח שני. כפי שהדבר התרחש במדבר. כלומר, אנשים באו והתלוננו, והקדוש ברוך הוא בעצם מתמוגג משמחה. הוא אומר, הנה, הם הבינו מה אני רוצה. אני שותק, ברגע שאני שותק, אני נותן להם מקום לפעול. כי אם הקדוש ברוך הוא מתערב ונותן לנו חגים, אנחנו כבר באיזה מין מצב של נגררים, ולא יוזמים שום דבר. הכל נופל עלינו מהשמיים, כמו פסח, שבועות, סוכות, הכל נופל עלינו, לא עושים כלום בשביל זה. אתם תראו לי שאתם מסוגלים להמציא חג. אתם יכולים להמציא חג. ואני, הקדוש ברוך הוא, אני אסכים. אני חותם. אתם תמציאו לי חג עכשיו. מה זה הדבר הזה? מתי זה קרה? בפעם היחידה בהיסטוריה, בחודש אייר. במילים אחרות, בחודש אייר יש כבר מגמה, לפי הסיפור התורני, שבמשך כל ההיסטוריה, האדם יוכל להוסיף מעצמו דברים שלכאורה לא היו כתובים בתורה. והיום אנחנו רואים את זה. כן? בהתייחס לחושי האדם, חידש בעל השם משמואל, בשם הזוהר הקדוש, כי לשניהם עשר חודשי השנה מקבילים שבטים ומזלות. אם נתייחס לשלושה מהם, נבחין כי חודש ניסן מקביל לשבט ראובן, שמזלו תלה, וחודש אייר מקביל לשבט שמעון, שמזלו שור. אז יש לנו עכשיו תלה מול שור, יש לנו שמעון מול ראובן. קישורו של חודש ניסן לשבט ראובן מבליץ בעולם באותה תקופה את חוש הראייה, ראובן, לראות. כלומר, מה אני צריך לעשות בחודש ניסן? פשוט לפקוח את העיניים ולראות מה שהקדוש ברוך הוא עושה. כן? התייצבו וראו. מה יעשה השם לכם? כלומר, שהוא החוש שעלינו לפתח ביותר בחודש ניסן בשנה. לעומת זאת, חודש אייר מיוחס לשבט שמעון, כלומר לחוש השמיעה. תורת הסוד ממקמת את חודש אייר באוזנה הימנית של רחל. כלומר, בא הארי הקדוש, אומר לנו, אתה יודע מה זה חודש אייר? זה האוזן הימנית של המלכות. מה זה האוזן הימנית של המלכות? מי שלא למד כתבי האריזל, אז הוא סתם ממקד את המקומות. אבל מה ההבדל בין אוזן ימין לבין אוזן שמאל? אז עכשיו אנחנו צריכים לפתוח את הרעיון. אתם יודעים שבאורות שיצאו מכל החורים של אדם קדמון בעולם גבוה מאוד, יש תמיד הבדל בין מה שיוצא מן הצד הימני של הגוף שלו לבין מה שיוצא מהצד השמאלי. אם האריזל אומר לנו שחודש אייר זה האור שיוצא מאוזן ימין, מיד אני צריך לדעת, אם למדתי את הכתבים, שהאור שיוצא מהאוזן הימנית נקרא אור מקיף. לעומת זאת, מה שיוצא מן הצד השמאלי הוא אור פנימי. ומהו ההבדל בין אור מקיף לבין אור פנימי? פשוט מאוד, האור הפנימי מצליח לחדור אל תוך כלים. האור המקיף, אי אפשר לצמצם אותו, הוא כל כך גדול שהוא מקיף אותך. לא רק מקיף מלשון הקפה, אלא מקיף את שכלך, מקיף את הרעיון, אתה לא יכול לתפוס אותו, קשה לתפוס אותו. בשביל מה אנחנו צריכים אור מקיף ואור פנימי? כדי לבנות כלי. ברגע שהם נוגעים אחד בשני, אז הכלי מופיע. אז אנחנו בינתיים מתייחסים למה שאומרת לנו תורת הסוד, שחודש אייר הוא האוזן הימנית של רחל, של המלכות. זאת אומרת שיש כאן אור גדול שיוצא מהאוזניים, ומי שרוצה לשמוע את הקול הזה פשוט ישים כלי. ברגע שאני שם כלי ליד האוזן, אני שומע את ההבל שיוצא מהאוזן ונוגע בתחתית של הקוז, ואתה שומע כאילו אתה בים. אתם שמתם לב, נכון? אנחנו לא רואים את זה בחוש, אבל יש כוח שיוצא מהאוזן. זאת אומרת שאם היינו מסוגלים לראות, היינו רואים אורות שיוצאים בצורה עיגולית ומתחברים כאן בשיבולת הזקן. זה עוד לימוד בפני עצמו. אור ימני שיוצא מכאן, אור שמאלי שיוצא מכאן ועושה מין מעגל, וכאן הוא נפגש מבלי לגעת אחד בשני, כי אם הוא נוגע אחד בשני זה כבר כלי. אוזנה הימנית של רחל הוא סוד האור המקיף היוצא מן האוזן הזאת דווקא. מדובר באור פנימי ועליון, לא באור פנימי, אלא אור עמוק ועליון. הקשור לתורת הסוד. כל מה שיוצא מצד ימין פירושו סוד. למה? כי הימין זה חיבור. מה זה ימין? זה אהבה, זה נתינה, נכון? זה השפעה. חסד זה השפעה. אז מה אני עושה כשאני משפיע? אני מתחבר לאח שלי, לאחות שלי. דרך ההשפעה אנחנו מתחברים אחד לשני. כלומר, מה אני עושה בעצם באור המקיף שיוצא מצד ימין שהוא החסדים? אני בעצם גורם לסוד. סוד במובן העברי של המילה, ציבור. אחדות. לכן האור הימני הוא אחדותי, הולך תמיד לכיוון האחדות. בחודש יר צריך האדם להתעלות אל השמיעה העליונה, אל שמיעת הקול. לא מבקשים מאיתנו לשמוע צלילים, אלא לשמוע קול. איזה קול? למדנו כבר בשיעורים אחרים שהקול הוא דבר עמוק. לא כמו הדיבור שהוא חיצוני, מלשון דה בר, בר זה בחוץ, הקול הוא דבר מאוד 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 עמוק. קול זה בגמטריה סיני. סיני זה בינה, זה מדרגה עליונה מאוד, זה סוד, זה עולם הבא. מי שמסוגל לשמוע את הקולות של הקדוש ברוך הוא, לא שומע את הרשרושים החיצוניים, לא שומע את הרעשים מבחוץ. להפך, הרעשים מפריעים לאדם לשמוע את הקול הפנימי. לכן בחודש אייר יש לנו כאן עבודה להעמיק בשמיעתנו, לפתח את חוש השמיעה. אתם יודעים שלשמוע פירושו להבין. כשאתה אומר למישהו שמעתי, זה הבנתי, זה לא שמעתי קולות, צלילים. הבנתי אותך, שמעתי. כלומר, השמיעה היא הבנה עמוקה של הדבר. ואנחנו בחודש הזה מצווים לפתח את החוש הזה. יותר מהראייה. אבל יש בעיה. תמיד אמרנו שחוש הראייה גבוה יותר מחוש השמיעה. הרי לפי המיקום של האיבר בגוף האדם, אתה יכול לדעת אם הוא יותר גבוה או יותר נמוך. העין יותר גבוהה מהאוזן. האוזן יותר גבוהה מהאף. האף יותר גבוה מהפה. אתם רואים שזה הולך בהשתלשלות? אז איך אתה אומר לי עכשיו שחוש השמיעה הוא כזה גדול? מה עם חוש הראייה? אם כן, איך מייחסים אנו לחוש השמיעה את הגובה הזה? תשובה, אלא שהדברים נכונים בשעה שהראייה נאמנת ליסודה הראשון, כפי שהשם בראה. אבל כשהראייה היא ראייה מלאכותית, חיצונית, רדודה, מה אתה רואה? אתם רוצים לומר לי שאתם רואים משהו? אתם רואים רק מה שנותנים לכם לראות. עוטפים לכם הכל בחבילות, עושים לכם זר יפה, קושרים קשר עם נייר צלופן וכל מיני, ואתם מבסוטים. קנית רכב, תוך שבועיים נמאס לך כבר מהרכב. למה? כי ראית רק את החיצוניות שלו, אתה לא מבין כלום. חטאו של אדם הראשון השפיל את חוש הראייה עד כדי לבישת כותנות אור. מה זה כותנות אור? כותנו של אדם עיוור, זה אותן אותיות. זה לא ששמו לו בגדים מאור עליו, של דולצ'ה גבנה. כן? נתנו לו, הורידו אותו מהמדרגה של ראייה טוטלית מוחלטת אל ראייה מאוד מוגבלת, כאילו הפך להיות עיוור חד ושלום. הרומזים על העיוורון שירד לעולם באותה עת. לאחר קלקולו של חוש הראייה המקורי, דורשים מאיתנו לעצום את עיני הבשר כדי לנסות להפנים את הרעיון האחדותי העליון. נכון? כל פעם שאומרים לך, תנסה לתפוס את האחדות, מה אתה עושה? עוצם את העיניים. עובדה, שמה ישראל? השם אלוהינו, השם אחד. למה אתה עושם את העיניים כשאתה אומר קריאת שמה? מי אמר את זה? כי אם תשאיר את העיניים שלך פקוחות, אתה תגיד שמה ישראל, השם אלוהינו, השם שניים. אתם מבינים מה זה אומר? שבראייה שלנו החיצונית אנחנו לא מסוגלים לתפוס את האחדות. כי אנחנו רואים רק פרטים. כל העולם הזה מלא בפרטים, עולם של ריבוי. ריבוי שווה שניים. שניים שווה מצרים, בהמה, בית המה. אתה עדיין שם תקוע. עוד לא עלית למדרגה של אדם. אדם זה א' בתוך דם. זה לא ניתן לכל אחד, רק למי שעושה מאמצים. זה מה שאנו עושים באמירת שמע ישראל. השם אלוהינו, השם אחד. כלומר, אנחנו חייבים לעצום את העין הגשמית שלנו כדי להתחבר לשמיעה. מעניין, כדי לגלות אחדות של הקדוש ברוך הוא, דורשים מאיתנו דווקא לשמוע. לא ראי ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. למה שמע? כי בתוך השמיעה הזאת יש מאמץ. דווקא בגלל שאתה לא רואה. כלומר, כשאתה רואה, אתה חושב שראית, ואתה ודאי. כשאתה שומע, כיוון שיש לך ספקות, אז מה אתה עושה? מתאמץ להבין את מה ששמעת, לראות אם זה באמת נכון. השימוש בחוש הראייה הפך לחיצוני מדי. החוש הזה, כשהוא אינו מתוקן, עלול להטעות אותנו, להוביל אותנו אל החלטות שטחיות, שאין להן יסוד מוצק. וזה מה שקורה לנו בחיים, חד ושלום. הראייה הרדודה אינה חודרת אל עומק הדברים. מעניין מאוד. איך קוראים לאיש הסודי? שמעון. למה רבי שמעון בר יוחאי? מעניין מאוד. כי הוא לא מסתפק במה שהוא רואה כלפי חוץ. הוא מלמד אותנו דרך שמו שיש סוד עמוק בדבר הזה. הוא שומע כל הזמן. הוא מתאמץ להבין, לא לשמוע. אני שוב חוזר, זה לא צלילים.
בכל אופן, אבל הוא מוציא את החזה ולא תשמע.
יפה. עכשיו עוד מעט נבין למה, איך הוא הגיע לזה. היא מצטמצמת בהבלטת הפרטים, כי מה אנחנו עושים כשאנחנו רואים משהו? רק פרטים. בשמיעה יש לך איזה מין מכלול, נכון? בראייה אתה עכשיו לא פנוי להכל, אתה רואה דבר מסוים, אתה מבליט אותו, עושה זום, כל השאר הופך להיות ערפל. כמו במצלמה. לכן מה אנחנו עושים עם הראייה שלנו כשהיא עכשיו פוסט-טראומטית, התקלקלה? אנחנו רק רואים מה שרוצים להראות לנו. כמו עיתונאי, מה הוא עושה לך עכשיו? זום על דבר שהוא הבליט בכוונה. כן, שבוע שעבר ראיתי שתי תמונות, אחת ליד השנייה. האחת עם כותרת, ראו מה גורמות הפצצות הישראליות לאנשים בעזה. ואתה רואה אנשים רצים, משפחה שלמה, האמא עם הילד והאבא עם עוד ילד והילדים רצים. ולידה תמונה אמיתית. הרחיבו קצת את הזום, וראו שיש עוד משפחה ליד ועוד משפחה ליד, וכולם משחקים כדורגל. אתם מבינים? עכשיו, זה אפשר לשקר, ככה עושים היום. ובחיים שלנו זה ככה. מבליטים לנו רק נקודות, ואנחנו אפילו לא חושבים עמוק, אלא מקבלים את מה שיש כנתון מוצק אמיתי. זה צריך לעשות עבודה.
זה מתבצע כמה? האוזן מתרגמת את מה
שרצה? לא, האוזן לא רואה, האוזן שומע.
אז מה שהיא
שומע. יפה, אז אי אפשר לתרגם את מה שהיא ראתה. האוזן צריכה לשמוע, יש לה חוש מיוחד. העין צריכה לראות, אבל לא מה שאת רואה, וגם האוזן לא צריכה לשמוע את מה שאת שומעת. היא צריכה לשמוע את מה שלא נשמע בדרך כלל אצל אנשים רגילים. היא צריכה לשמוע את השקט, את הלובן שבין האותיות. מה? וישמע. הבלטת הפרטים זה מה שקורה לעין, להביט ממעלה על כל המכלול. כן? במקום להביט, אתם זוכרים שהבטה זה ממעלה למטה, נכון? במקום להביט על מכלול שלם, מה עושה לנו בעצם חוש הראייה היום? מבליט לנו רק קטע, ראיתי אותו עושה כך. אם ראית תלמיד חכם שחטא, שעבר עבירה בלילה, אתה כבר בטעות. אל תהרי אחר. אתה לא יודע מה אתה רואה. אתה חושב שאתה רואה. זאת לא ראייה. ראייה אמיתית זו ראייה נבואית. זה חזון. זה חלום. לא במובן שאני הולך לישון וחולם. יש לי חזון בחיים שלי, אני רוצה להגיע למשהו, למישהו. ראייה כזאת מאבדת את התמונה הכוללת כדי להתמקד בנקודה אחת תלושה מן הכלל. ראייה כזאת נובעת מרשעות. קוראים לזה רשע, רבותיי. אתם חושבים שרשע זה אדם שלא הניח תפילין בבוקר. הרשע האמיתי זה אדם שהבליט נקודה ואיבד את הכלל. ולפי שהוציא את הדבר הזה מהכלל, כפר בעיקר, והוא נקרא רשע. למשל, הוא מוציא את עצמו מכלל ישראל, כי הוא לא יודע לראות את הכלל, הוא רואה את הפרטיות של עצמו. זה המושג האמיתי של רשעות. חוש השמיעה, דווקא בגלל הספק שיכול להיוולד אצל האדם בעניינו, מכריח אותנו למאמץ רציני ביותר לצורך בירור מה שאנו קולטים באוזניים שלנו. אני רוצה להבין את מה ששמעתי. אני רוצה להפנים ברעיון הזה. באוזנינו מבחוץ. זה לא מספיק מה ששמעתי בחוץ, אני צריך להפנים את הרעיון. אני צריך לקלוט יותר פנימה את מה ששמעתי כצליל. נראה כי חודש אייר, לפי זה, כיוון שהוא מחובר וקשור לחוש הראייה, מחייב אותנו לפתח בקרבנו עומק מיוחד, שמיעתי, שמעי. השקעתנו בהבראת חוש השמיעה בחודש אייר מרוממת אותנו אל הבירור המתבקש לצורך הכרת האמת. במילים פשוטות, מי שלא יעשה את העבודה הזאת בחודש אייר, חודש אייר יעבור לידו והוא לא יראה כלום ולא ישמע כלום. ולזיהוי פנימי ונסתר יותר של כל מה שמתרחש במציאות. וחבל. כי כל חודש עם התכונה שלו, אם פספסת באייר את הראייה, בניסן את הראייה, ובאייר את השמיעה, אתה כנראה סביר להניח שתפספס גם את חוש הריח בחודש השלישי סיוון. ואז אתה לא תראה, אתה לא תשמע, כי עכשיו עניין של ריח. אתה ליד כל הדברים האלה, כי אתה לא יודע. איך אני יודע איזה חוש שואלת עכשיו אם אני לא לומד? אם אין לי אינפורמציה כזאת. אז ברוך השם שאנחנו מתאפים כדי לגלות את הדברים האלה. זה לא מובן מאליו. חוש השמיעה השולט בחודש אייר מאפשר לישראל את העמקה הנדרשת לצורך גילוי המגמה האלוהית שעמדה ביסוד הבריאה. לעשות לא יתברך דירה בתחתונים. אם אני לא שומע את זה, בחיים אני לא אפעל להקים מדינה. שזה מצווה מדאורייתא. שנאמרה לאברהם אבינו. אמרתי לכם שלבוא לגור בארץ ישראל זה לא מספיק אם אין שלטון במקום הזה. ורוב חכמי הקבלה סוברים כך, ובראשם הרמב"ן. זאת אומרת שלבוא לארץ ישראל כמו שלמדנו בשבת ולא להקים שלטון עצמאי, זו ביאה רקנית. אתם זוכרים את הביטוי? זאת אומרת שחז ושלום זה כמו זרע לבטלה. המצווה מדאורייתא זה להקים שלטון שיאפשר לי להיות עצמאי, כלומר עצמי, כי העצמי שלי לבדו יכול לגלות את עצמותו יתברך ואת רצונו, ליתר דיוק. כל עוד ואני לא עצמי, עצמאי, אני לא יכול לגלות שום דבר. שהרי מי שלא יצא מעבדות לחירות, לא שמע ולא ראה שום דבר, כי לא היה אצלו מתן תורה. מי שמע וראה מתן תורה? רק מי שיצא מעבדות לחירות ממצרים. זה לא עניין של סיפור. זה עניין של לימוד, רבותיי. היום, היום, אתה יכול ללמוד כל החיים שלך. חושבים שאתה איש תורה, רואים אותך מבחוץ. אתה זז, אתה יודע לעשות את כל התנועות. אתה לא איש תורה, למה? כי אתה לא עצמאי, אתה לא חירותי. ואם אתה לא חירותי, לא תקבל תורה בחיים. זה אנשים לא יודעים את זה. אז אתה תדע לצטט לי, אז אתה אלוף, את כל המפרשים. אבל איפה הפירוש שלך? אני לא צריך אותך בשביל זה, אני הולך העתק, הדבק, העתק, הדבק, העתק, הדבק, ויש לי כבר שיעור שלם. רש"י אמר, תוספות אמר, זה אמר, זה אמר, הזוהר אומר, הארי אומר, הבעל שם טוב אומר, רבי נחמן אומר, בתורה כזאת ובתורה כזאת. מה אכפת לי שאתה יודע בעל פה תורות? אתה מבין מה אתה עושה? רש"י הלך לחפש רש"י? לא. הוא פיתח את רש"י בעצמו כדי שאני היום, לאחר מאמץ אמיתי בלימוד שלי, אחרי כמה שעות אני אלך לראות אם רש"י, כן, הגיע במקרה למסקנה שאני עכשיו הגעתי אליה. ליתר דיוק, אם אני הגעתי למה שהוא הגיע, ואז אני בשמחה גדולה. אבל אם אני לא יודע ללמוד, מה אני עושה? אני בכלל לא מסתכל על הטקסט. מי את פאק, שמאלה, רש"י, טק, שמאלה, זה. מה אתה עושה? זה לימוד זה? אתה לומד בעל פה כמו מכונה. חידוד חוש השמיעה בקרב האדם בחודש אייר דווקא. כוחו לפתוח את שערי השמיעה הפנימיים המאפשרים לישראל לשמוע את כל השם המשודר ביקום. בשביל זה צריך לחדד את האוזן הפנימית, לא רק את האוזן החיצונית. אפילו פיזית יש לנו אוזן פנימית. היא יותר עמוקה, הרבה יותר עמוקה, היא כמעט נוגעת במוח מרוב שהיא פנימית. החיצונית היא פה, זה סתם חתיכות בשר. אתם חושבים שהחור הזה עושה משהו? זה כל מה שקורה בפנים שם. לא בכדי קשר הכתוב בין נושא הגאולה ובין חוש השמיעה דווקא. תקע בשופר גדול לחירותנו וסנס לקבד גלויותנו. למה לא כתוב ראה בגאולתי? תגידו לי, אבל כתוב ותחזנה עינינו, נכון? עוד מעט נתייחס גם לזה. במילים אחרות, אם הקדוש ברוך הוא מבקש ממני לשמוע את כל השופר הגדול של החירות, זה אומר שאני צריך לפתח את חוש השמיעה שלי, ולא רק את חוש הראייה. זה נבואה. זה מה שאמרנו קודם. חוש הראייה וחוש השמיעה, שניהם ביחד, הם תאומים שאינם זהים. זה יפה. כלומר, יש לי חוש ראייה ויש לי חוש שמיעה והם תאומים, אבל לא תאומים זהים. וחיבורם של שני החושים הוא המאפשר לנו להגיע לגובה ראיית מה שבדרך כלל ניתן לשמוע בלבד. וכל העם רואים את הקולות. מהו המזל של חודש סיוון? תאומים? לא זהים. כלומר, מה זה חודש סיוון, החודש השלישי? ראייה ושמיעה ביחד. אתם מבינים? זה התחיל בראייה, למה זה לא התחיל בשמיעה? כי הראייה באה ממעלה למטה, והשמיעה עכשיו אתם מבינים שהיא תנועה ממטה למעלה. אני צריך להיות בהקשבה למה שכבר ניתן לי בראייה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מראה לי, ואני צריך לשמוע בקולו. היום, אם בקולו תשמעו. מעניין. כלומר, מתי יבוא משיח? מתי יהיה תמור? היום, אם בקולו תשמעו. כולם מחפשים לראות? לא. צריך לשמוע. מה זה לשמוע? להפנים. מה זה להפנים? מה זה? עץ הדעת או עץ החיים? לא. בדיוק ההפך. עץ הדעת. עץ החיים זה הראייה. זה בא ממעלה למטה. עכשיו לא אומרים לך להישאר בעץ החיים שהוא אלוהי. אומרים לך להתעסק עכשיו ולתקן את עץ הדעת דרך השמיעה שלך שתעשה לך בירורים פה. מה טוב ומה לא טוב. כלומר, זה כבר השלב שבו האדם נכנס לשותפות. בוודאי. בשלב ב' חייבים לתת מקום לשכל. אנחנו לא בהמות. אם לא, הקדוש ברוך הוא לא היה בורא לנו שכל. אלא מה? שאנחנו מקדימים את השכל שלנו לראייה, וזה לא נכון. צריך קודם כל שהשם יראה לנו, ומכוח זה שהוא נתן לי לראות, אני צריך לשמוע. לכן וכל העם רואים את הקולות, כל זה בחודש סיוון שמזלות תאומים, השייך במהותו לחשבת לוי, כי הוא מלווה, הוא הליווי, הוא המחבר בין שניהם. כלומר, בא שבט לוי ועושה שלום בין ראובן לבין שמעון. בחודש ניסן של יציאת מצרים ושל קריאת ים סוף, ראו, ישראל גילוי שכינה, ראו. הדבר לא דרש מאמץ יוצא דופן חוץ מן השותפות האנושית ביציאת מצרים. כלומר, אני מחליט לצאת. לעומת כל הניסים הגלויים שראינו בחודש ניסן של שנת הגאולה ממצרים, בשעה שמעשיו התברך מופיעים בעולם, מלובשים באירועים פוליטיים. איפה אתה עכשיו? אתה עלול לומר, כמו שהרגילו אותך לומר, זה טרף, זה פוליטי, זה לא הקדוש ברוך הוא. זה צבא, זה פוליטיקה, זה כנסת. איפה הקדוש ברוך הוא בזה? אתם זוכרים מה אמר משה לבני ישראל? הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל במתן תורה, אל תתבלבלו, אותו אל שנותן לכם תורה עכשיו, הוא האל שהוציא אתכם מארץ מצרים. למה? כי אתם חושבים שיש כאן שני אלוהים. אחד שהוא לאומי ואחד שהוא דתי. לא, הקדוש ברוך הוא לאומי דתי, ביחד. אנוכי, אדוני, אלוהיך, עכשיו שנותן לך תורה, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. תראו מה אומרים שם המפרשים, פלא פלאות. אותו אל שנותן לך עכשיו תורה ויושב בישיבה עם זקן לבן, זה אותו אחד שראית לפני 50 יום עם זקן שחור ועשה לך מלחמה במצרים. כלומר, הוא היה רמטכ"ל ועכשיו הוא בחור ישיבה. אתה מצליח לעשות חיבור ביניהם? אם לא, אתה סתם מרחף באוויר. זה לא תורה. אתה לא חיברת תורה ומלכות. כל האומר, אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לי. נדרש מאמץ אילאי ומיוחד במינו כדי להבחין במעשה השם כשהם גנוזים באותם מהלכים אנושיים. בוא נראה אותך עכשיו, רואה את הקדוש ברוך הוא בתוך ההיסטוריה הזאת, בתוך המהלכים, בחדשות שאתה שומע. זה שאתה רואה אותו בתוך וורד, בתוך סידור, בתוך ספר לימוד. נו באמת. בוא תראה אותו עכשיו במציאות כשהוא מתלבש בתהליכים. מה, אין השגחה פרטית? חשבתי שכולכם מאמינים בהשגחה פרטית. מעניין. הקדוש ברוך הוא יצא מהשגחה פרטית רק בהקמת המדינה. תמיד יש השגחה פרטית, קודשא בריחו, אבל במעשה הזה זה לא הוא. אז אתה שואל את עצמך מי זה, יש שניים? אללה יסתר. ואתה מגיע למסקנה ש... מחרותיים, אני לא אומר עליה. כי כנראה שזה מישהו אחר, זה לא הקדוש ברוך הוא. ויום אחד הקדוש ברוך הוא יגיד לי, תגיד לך, יצאתי מההיסטוריה? רק בשלב הזה, בגלל שהרב שלך לא ידע ללמד אותך תורה, אז נפלת בפח? אוי ואבוי. בשלב זה של ההיסטוריה, חייבים אנו להפעיל את חוש השמיעה, התהליך העכשווי של גאולתנו. אתם מבינים? זה שלב שתיים. זה לא גאולה ממצרים, ששם זה היה ראייה, עכשיו זה שמיעה, עכשיו אתה חייב לעשות מאמצים כדי לשמוע. דורש מאיתנו להשתמש בחוש השמיעה ולהקשיב לרצון השם החודר את מסכי החיים. הקדוש ברוך הוא צריך לחדור את כל המסכים האלה, ואם אתה לא שומע אותו, אז בשביל מה? במצבים בהם הנס האלוהי מלובש בטבע, נדרש מישראל לפתח מחדש ולחדש את חוש השמיעה. מעניין. חכמים אומרים שאנחנו אומרים הלל בפסח כגון חנוכה. איזה יופי. אתם מבינים את מה שאומרים לנו חכמים? למה אתה אומר הלל בפסח? זה נס אלוהים! אומר לך לא, כגון חנוכה. למה? תיזהר. יום אחד יקרה חג, שיהיה חנוכה, שאתה תראה רק לוחמים, ואתה לא תגיד הלל, וכאן אתה צריך להגיד הלל 8 ימים, אדוני, דיר בלק, אם אתה לא מבין את הסוד הזה. אבל מקימי המדינה היו חילונים. תאמינו לי פחות מאלה שיצאו ממצרים, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. אז למה אתה אומר הלל בלילה וביום בפסח? בשביל עובדי עבודה זרה? אתה לא מתבייש? יש לכם תשובות לזה? כעם השם הממונה על סיפור תהילתו בעולם, עלינו לשמוע את המהלכים האלוהיים הפועלים במרחב היש ולשדר אותם אל כלל האנושות. אם אני לא שומע, אני העם שאמון על השמיעה. שמע ישראל, בזכות השמיעה שלך הגויים ישמעו. לא ראה ישראל. לא בכדי צירוף שם השם המופיע בחודש יר, י, כ, כ, ו, יוצא מן הפסוק בספר עם ירמיהו ש... מחייב אותי להתעסק בשכל שלי. יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי כי אני השם. השכל והידיעה קשורים לחודש אייר. הקדוש ברוך הוא אומר לי בחודש הזה תפעיל את השכל שלך. אל תישאר בעניין של וירטואלי. והם אינם מושגים אלא דרך השמיעה דווקא. כלומר, גם השכל וגם הידיעה פירושם שמיעה. יש ספר של הרב אשלג, בצל שנקרא שמעתי. ושם הוא עונה שאלות ותשובות על הכל. זה נקרא שמעתי. מי שאין לו את החוש הזה, לא יכול להבין את מה שאנחנו אומרים כאן. פלא פלאות. אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, מה הוא אומר לנו? מה המצווה הראשונה? לשמוע. מתי נברנו? בראש השנה. מה אנחנו מצווים בראש השנה? לשמוע. מעניין. המצווה הראשונה של תחילת השנה, הגרעין, הבסיס של כל השנה זה לשמוע. אתם יודעים מה? אני לא יכול לעשות את זה. אבל אני רק נותן לכם המחשה. אני לא הייתי כותב לשמוע כל שופר בברכה. אם אני הייתי מסדר את הברכה, הייתי כותב, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשמוע. זהו. ברגע שהוסיפו לכם כל שופר, מה אתה שומע? תצלילים. הוא תקע טוב, הוא לא תקע טוב, כולכם תקועים. תשמע קודם כל, תשמע, לשמוע. אחרי זה יש קול ואחרי זה יש שופר. לא אומרים לך לשמוע את הצלילים, אומרים לך לשמוע את הקול של השופר. אתם יודעים כמה צלילים יש לכל שופר? מי שקונה שופר בשוק, אתם חושבים שבגלל שהוא תוקע ויוצא צליל, זהו? מצאתי שופר, תראה איזה יופי, כל ילד קטן תוקע בו. לא, לשופר עצמו יש זהות פנימית מיוחדת לו. וכל עוד ולא שמעת ועוצאת את הקול הספציפי של השופר הזה, זה לא הקול האמיתי שלו. אז אתה מוציא צלילים. לפניך קדמו הרבה, מייל דייביס וכל מיני, שיכולים לקחת לך שופר ולעשות ממנו אתה תפקד. אני לא מדבר על זה. כל שנה מחדש מתבקש עם ישראל להתמקד בחוש השמיעה. בראשית השנה עסוקים אנו בשמיעת הקול האלוהי, לשמוע קול שופר. זה המצווה של היום, אדוני. לא מבקשים ממך כלום בראש השנה. זה לא חינוכי, מה שאני אומר. אבל זה מה שהקדוש ברוך הוא דורש. רק דבר אחד, תשמע. מצוות היום, בשופר. נקודה. חכמים יש להם אומץ, רבותיי. הם אומרים לך את הדברים, לא מפחדים. הוא לא ילך להתפלל, זה לא ככה. מה שאומרים לך זאת האמת, אין מה לעשות. פירושו לשמוע את מה שמתרחש מעבר לצלילי השופר, כדי לגלות את התנועה המיוחדת לכל שנה ושנה לפי ערכה. אתם מבינים שכל שנה צריך לשמוע את הקול של התנועה של אותה שנה. זה לא סתם לשמוע כל שנה אותו תוקע עם התקיעות שלו. ואתה תקוע בתקיעה. לא, לשנה הזאת יש גוון מיוחד משלה. דע לך שכל עשב ועשב יש לו ניגון מיוחד משלו לעשב. מה נאמר על השופר? ומה זה הניגון הזה? הניגון של השנה. איך השנה הזאת צריך להיות? אני צריך להשתנות לפי השנה. אני לא חי בזמן שחולף. זה מה שאנחנו לא מבינים. אני אותו אחד, רק הזמן עבר. לא. אתה צריך להשתוות למצב של השנה. איך? קודם כל תשמע את הקול של אותה שנה. אם לא תזהה את הפנימיות, את הנשמה של אותה שנה, לא תדע להתנהל לפי אותה שנה. אתם מבינים את מה שאני אומר? לכל שנה יש גילוי מיוחד, נכון? יפה. בשביל זה צריך לשמוע. אז אם את לא שומעת, את צריכה רב שיסביר לך איך שומעים ומה שומעים ומי שומעים. אבל אפשר להשאיר אותך כל החיים בשמיעת צלילים. שרבי אבאו כתב אותם יום אחד בקיסריה. תשרס, תרס, תשת, תקשיב, זה יופי. אבל זה לא מספיק. אני צריך לדעת מה יש בתוך התוכן הזה. לכל שנה יש כלי, לכל ילד שנולד לך יש לו ניגון מיוחד משלו? יפה. אז אותו ילד, כמו שאת עושה עבודת מחקר על הילד הזה, על הילדה הזאת, שהיא לא דומה לשנייה, תעשי אותו דבר על כל שנה שעוברת. לא. צריכה להשקיע באותה שנה, בראשית השנה, והקדוש ברוך הוא אומר לי, אם תקשיב טוב טוב טוב, אתה תשמע את הכל. אבל אם תסתפק במה? בשמיעת הקול של השופר, בחנן, כבר עמחור, כן? שנה הבאה בירושלים, בעזרת השם, היום, וואי, איך הוא תקע, חבל על הזמן. אותה שמיעה עמוקה מובילה את ישראל להבנת עומק העניין האלוהי. דווקא בחודש יער, בשעה שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם בלבושים טבעיים, זה תנועתו של חודש יער. כלומר, אני עכשיו מגלה לכם שהקדוש ברוך הוא בחודש יער לא מתגלה. אתם מבינים מה אני אומר לכם? הוא מתלבש במלא לבושים. כלומר, אל תחפשו בחודש יער לראות משהו, וואו, זה יהיה כל הזמן רק בתוך מהלכים פוליטיים. זה התכונה של החודש הזה. לא כמו חודש ניסן. בניסן זה דברים מלמעלה. חודש יער, אם אתה לא עושה מאמץ, אתה לא תראה כלום. עלינו לפתח את חוש השמיעה בחודש הזה, ולגלות את חלקנו, מה החלק שלי? כעם, כמובן, ואחרי זה כפרט. בשותפות הגדולה הזאת עם האלוהים. העבודה העיקרית בחודש יער היא תיקון חטא את הדת טוב ורע, לא בריחה לעץ החיים. עץ החיים קיבלנו אותו. מתי? בניסן. זה האור העליון. עכשיו ירדת לעץ הדת, אל תברח ממנו. עכשיו תעשה עבודה של בירורים. וזאת לפני שאנו נפגשים מחדש עם עץ החיים. כי אחרי זה בכל זאת אנחנו עולים אל עץ החיים. אבל אי אפשר לעלות אל עץ החיים אם לא תיקנת את עולם הבירורים שאנחנו נמצאים בו. איך מתקנים את עולם הבירורים? על ידי שמיעה נכונה. תפעיל את חוש השמיעה שלך, הפנימי. בחודש יער אנחנו צריכים להגביר את השכל, דווקא. השכל וידוע. ואת ידיעת השם מתוך העולם הזה, מתוך מה שקורה פה, מתוך מלחמות, מתוך התקפות, מתוך טקטיקה. זה הרבה יותר קשה. בחודש יר עלינו לדייק במידת האפשר בהטיית האוזן הישראלית להשגת עומק הכוונה העומדת בבסיס הבריאה. יש כוונה שהקדוש ברוך הוא לפני בריאת העולם הייתה לו כוונה עליו ברצונו. אם אני לא שומע את זה, אם אני לא עושה מאמץ כדי להבין את זה, איך אני אדע מה הוא רוצה? ומה באתי לעשות? לגלות את רצונו. אז איך אתה מגלה את רצונו אם אתה לא שומע בכלל? כתוב, עושה דברו, לשמוע בכל דברו. איזה יופי. ולא לראות. מתי אני עושה את דברו? כשאני שומע. שומע, שכל. הרבה אנשים היום דוגלים בשיטת הטמטום. תברח מהשכל, אין יותר שכל. כאילו תאמין, כי האמונה מבחינתם זה להיות דביל, ואל תחשוב. זה לא נכון, רבותיי. בחודש הזה עלינו ללמוד לשמוע ולהבין איך השם מנהיג את עולמו. להשכיל בכוונה היסודית העומדת ביסוד היש. דווקא בשעה שהמהלכים האלוהים עותים לבושים היסטוריים, יש לחדד בקרב עמנו את תחוש השמיעה ולגלות את הסופן. אם לא אתה, עוד פעם, עוד חודש עבר ועוד שנה עברה, כן, שום דבר לא השתנה. איך הוא כתב בשיר, כן? כל שנה עברה, שום דבר לא השתנה, ואנחנו ממשיכים באחר. הוא חזר בתשובה, הוא לומד עכשיו תורה, ואיתו האישה והילדים וכל ה... הניסים וההערות שהופיעו על ישראל בחודש ניסן לא באו אלא כדי להכין את ישראל לגילוי הרצון העליון בזמנים של האסתר הקשורים לגאולה האחרונה המיוחסת לחודש אייר. הבנתם? הגאולה הראשונה היא סגנון ניסן. הגאולה האחרונה היא סגנון אייר. פשוט. הגאולה הראשונה הייתה ניסית, הגאולה האחרונה תהיה טבעית. זהו, הנה, אתם יכולים ללכת הביתה, הבנתם את השיעור. מה? אקטיבית מבחינת האדם. להפך, לשמוע זה מאמץ כדי לשמוע, לא לשמוע צלילים שמתרחשים עכשיו
בלהבין.
זה הבנה פנימית של הדבר. אני חוזר ואומר, לא מדובר בשמיעה בצלילים באוזן, מדובר בהעמקה שעוברת דרך החוש הזה שנקרא שמיעה. של שין מם, שזה בינה, שזה גילוי שם מלכותו. בינה שמופיעה במלכות. האוזן, מהי האוזן? למה היא דומה האוזן? לעובר בתוך המעיים של האמא שלו, נכון? תינוק מקופל, אתם רואים אותו? הראש שלו והרגליים שלו פה. התנוחה העוברית הזאת היא עולם הבא, נכון? תינוק בתוך הבטן הוא בעולם הבא או בעולם הזה? תגידו, יש לכם הוכחה שזה עולם הבא? יפה מאוד, פשוט לא סופרים את הזמן שהוא היה בבטן. ממתי סופרים? שהוא יוצא. כלומר, שהוא היה בפנים, אתה לא יכול למדוד את זה בזמן, זה עולם הבא. התנוחה העוברית האוזנית הזאת היא מאוזנת. הייתי יכול לפתח את הרעיון פה בלי סוף, כי זה סוד נוח. נוח בגמטריה אוזן. זה נקרא תיבת נוח. זה תיבת אוזן. זה לשמוע מה חי עם מה, בזמן שיש בחוץ מבול. מבול של מה? של רעשים. ואני אומר לך עכשיו להקשיב אל האמת. קשה מאוד לדלות את האמת מתוך כל השקר, זה דורש מאמץ גדול מאוד. הוא אומר ככה, הוא אומר ככה, מה הבעיה של הדור שלנו? אתם מכירים את המושג פוסט-מודרניזם? אתם יודעים מה זה אומר? אתה אומר ככה, אז מה? גם הוא אומר ככה, והוא אומר ככה, מי צודק? כולם צודקים. זה נקרא פוסט-מודרניזם, ואנחנו באים ואומרים לא. ההבנה היא הבנה אובייקטיבית, כי היא באה מאיתו התברך. ואם אני לא שומע על הדבר הזה, אז אני מגיע למסקנות של שטויות. שאני הולך לעזור לאויבים שלי, שאדם של אחותו עדיין נמצאת באדמה וצועקת, במקום לעזור לאחים שלי. לא. לא בכדי נמצא יום העצמאות באמצע ימי העומר. אז זה הדבר הכי מצחיק אותי. יום אחד בא אליי בן אדם, ואני אומר לו, אתה אומר הלל ביום העצמאות? הוא אומר לי, לא. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, חבל, זה נפל בול באמצע העומר. אמרתי לו, וואלה, הקדוש ברוך הוא התבלבל לגמרי, אה? איזה אידיוט, תסלחו לי על המילים. אתה לא מבין שהקדוש ברוך הוא משנה את ההיסטוריה? אתה רוצה לחיות באבל כל החיים שלך? אתה לא מבין שהזמן של התיקון הגיע והוא הכניס לך את זה דווקא בפנים? תזרוק גם את רבי שמעון בר יוחאי, מה אתה עושה אילולה ומוזיקה? זה גם ימי עומר. דווקא שם הקדוש ברוך הוא בא בימי הדין והצמצום. רק מחודדי החושים יכולים לפענח את המהלך העליון הגנוז בחודש אייר. ועליהם נאמר, על אותם אנשים, הם אותם אנשים שיבלטו באחרית הימים. תדעו לכם. אומר בדניאל י"ב, והמשכילים אלו שכתוב, כן? אל יתהלל המתהלל, אלא השכל וידוע. המשכילים, אומר דניאל, מי זה המשכילים האלה? יזהירו כזוהר הרקיע, הם יהיו כמו הזוהר של הרקיע. אתם יודעים מה זה הזוהר של הרקיע? מה זה הזוהר של הרקיע? לרקיע יש זוהר. מי כתב אותו? רב אשלג. מה זה הזוהר של הרקיע? יש אור פנימי שקשה לראות אותו עם עיניים חיצוניות. זה נקרא זוהר הרקיע. איך תכיר את האנשים האלה שהם יהיו זוהרים כמו הרקיע? איך תכיר אותם? איך תדע שזה אחד מהם? מצדיקי הרבים ככוכבים. הם יצדיקו את מה שקורה בהיסטוריה ובעם ישראל. הם יגידו, עם ישראל צודק, ומה שהוא עושה זה נבואה. אל תלך לאיבוד. זו נבואה, זו אלוהות, זה יסוד שבתפארת, זו ספירה גדולה מאוד. עניינו של פסח שני, דווקא בחודש הזה, בחודש יער, קשור לתמאים לנפש. תשימו לב, עכשיו אני מרחיק לכת. כלומר, מי עשה את החג די לעתיד לבוא? אנשים שהם תמאים לנפש. כלומר, אלה שאתה מזלזל להם בדרך כלל עליהם, ואתה אומר, אלה יקימו מדינה, אלה... למת מצווה, לנדב ואביהו, לארונו של יוסף. גם זה סוד בפני עצמו, אני לא רוצה להיכנס לכל הדברים, כי זה בלי סוף. כשכתבתי את השיעור הזה היום בבוקר, לא יכולתי, אמרתי, אני לא אגמור אף פעם. שהיו פטורים מלקיים את הפסח. אתם יודעים שמי שעסוק במצווה פטור מכל המצוות. להקים מדינה זה מצווה, רבותיי. מי שהקים את המדינה היה פטור מהרבה מצוות. את זה אנחנו לא יודעים. לך תסביר את זה לבן אדם דתי.
עובדה שאפשרו לחתום על חוזה בשבת.
לחתום לגוי.
לגוי.
כן. שהיו פטורים מלקיים את הפסח במועדו, לפי הכלל הידוע, שהעוסק במצווה פטור מן המצווה, ואנוס רחמן הפטרה. אז מה, זה מתאים לך רק בהלכות שלך? כשאתה עושה הלכה גדולה כל כך כדי להקים כביש בשביל המדינה, שהעם שלך ילך ויטייל בה, זה לא קשור לעניין הזה? אנשים שמצחיקים אותי אומרים לי את זה, אני לא יכול לאכול, כי אתה יודע, הוא בנה את זה בשבת, הוא עשה את זה בשבת, ויש לי בעיה עם זה, אני בכלל לא מכיר במדינה. אז מה אתה עושה בגנים הציבוריים? יקפו את טובה אחד, שזה גם מעשה ידיה של המדינה. למה אתה הולך לאכול במסעדות במדינה? למה אתה נוהג בכבישים של המדינה? אתה לא מתבייש? ואתה יורק עליה אחר כך? ולמרות זאת בתנועה של תשוקה ושל העלאת מן ממטה למעלה, הולידו מציאות של חג חדש. אתם יודעים שבשבת אמרתי לחברים שהלכתי לעשות חיפוש. וספרתם לכם ממחורת השבת. אז הלכתי לחפש ממחורת המילה שבת, עד סוף כל הפסוק, כמה מילים יש? 50. בול. חזים לך. וכיוון שכל החגים נקראים חגי השם, מועדי השם, אז הלכתי לראות איפה כתוב השם, לשם, 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 בכל הקבוצה הזאת של 50 מילים. אלה פלאות. ל"ג בעומר, 33, כתוב לשם. כף לעומר, יום העצמאות, כתוב לשם. שבועות, המילה האחרונה בתוך ה-50, כתוב לשם. מה אתם רוצים? חידוד חוש השמיעה, הנה, זה נקרא חידוד חוש השמיעה. אני הולך וחופר כדי לראות איך הקדוש ברוך הוא עשה את הדבר הגדול הזה. כי כשאני הולך לומר הלל, אני לא אומר את זה באיזה מין שד כפוא כזה. אמרו לי, למדתי, אני לא יודע, ספק, לא. אל תעשה מה, אל תעשה טובה. אל תעשה כלום, לך. מי שאומר הלל צריך לומר את זה בשמחה, באהבה. חידוד חוש השמיעה בקרב אותם אנשים גרם להם לדרוש ברצונם החופשי להיות שותפים למהלך האלוהי שכבר עבר בפסח ראשון. עבר. הם לא ויתרו על הקשר שלהם עם האומה הישראלית. ניגשו אל משה וביקשו ממנו השלמה. כך נולד פסח שני.
למה ניגרה?
והקדוש ברוך הוא חותם. הם צודקים. חג זה חל בי"ד לחודש אייר. הוא מסמל את ההבנה האנושית בדרכי ההנהגה. כלומר, נכנסו לתוך המערכת האלוהית, הקדוש ברוך הוא לא מתאים לנו. לא מתאים לי. והקדוש ברוך הוא מה עושה? ניצחוני בניי. פשוט ככה, ניצחוני בניי. אני נותן להם את החג, הם צודקים. הם המציאו אותו. מהלך זה שייך במהותו לחודש יער. מחייב אותנו כל שנה מחדש לקחת חלק פעיל ממטה למעלה במהלך האלוהי, שהוא כל כולו ממעלה למטה. על ידי גילוי חוש השמיעה מתוך חוש הראייה. עכשיו תשימו לב, בגלל שראובן הוא הראשון ושמעון הוא השני, הרי הבן הראשון כולל את הבן השני. כלומר, בתוך הראייה יש שמיעה גנוזה. והעבודה שלי זה ללכת אל תוך הראייה ולשלוק משם את השמיעה. כלומר, להיכנס לראובן ולהוציא את שמעון. עכשיו, מה זה אומר כל הדבר הזה? אני רק ממחיש לכם, אני מצייר לכם את זה. התברר כוח השור מכוח התלה. הרי השור זה שמעון, התלה זה ראובן, חודש הראשון. מה ההבדל בין שור לתלה, אתם יודעים? השור הוא בהמה?
הוא בהמה.
גסה. התלה הוא בהמה? דקה. מה ההבדל? מה אכפת לי? בואו תראו. התורה השלימה, סליחה, התורה השלמה חייבת לעבור דרך השילוב בין שני החושים. והדבר אכן קורה בחודש סיוון, כמו שאמרנו קודם. חודש אייר מבליט איפה את היוזמה האנושית במהלך הכולל של הגאולה. התשוקה שלנו בולטת בחודש זה בשנה, ולכן זכינו להקים את מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם, כמו שאומר הרב קוק. התלה שונה מהשור, התלה שייך לבהמות הדקות, והוא חסר עמוד שדרה ביסודו. לתלה אין יכולת עמידה משל עצמו, הוא זקוק להנהגה של רועי צאן. ככה זה תלאים. זהו סודם של כל הניסים הגלויים של חודש ניסן. יש רועה צון, הקדוש ברוך הוא, והוא מנהיג את כל הצון, צון מראיתי. השור, לעומתו, שייך לבהמות הגסות, כלומר, למי שמסוגל להתקדם בכוחות עצמו, להיות אחראי על חייו ולנקוט יוזמות עצמאיות ללא תלות ברועי הצון כביכול. פחד. למילים אחרות, כוח ועוצמה וגבורה לאומית, שלכאורה הקדוש ברוך הוא לא נמצא שם. לכאורה. אבל יש לו עמידה לבן אדם הזה, יש לו כוח. נכון, 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 בחור שורו. זה משיח, זה הלאומיות. נכון, לשור זה לראות. בתוך השמיעה עצמה. בחודש יער גדל עם ישראל ונעשה לבוגר. הוא אינו זקוק עוד לתופעות ניסיות של רועה צאן גדול, אלא מגיע ליציבות העצמאית. זה העצמאות שלנו. העצמאות זה לא רק להיות עצמאי מאומות העולם, זה להראות לקדוש ברוך הוא שאנחנו עומדים, בוגרים.
כל דבר יכול לקרות, אבל בגלל אם נשפטה, אבל נשפטים בונים עכשיו בתים. אבל זה לא התפקיד.
אני צריך להילחם. אני מדבר בדיעבד, לא לכתחילה. ברגע שהדבר קרה, אני צריך לדעת עכשיו מה לתקן. לכתחילה אני צריך להתאמס שהדברים יהיו בקשרות. בוודאי. אתה הולך להצביע בבחירות? יפה. זה אומר שאתה בעצם חלק שותף פעיל בעם ישראל. אבל אם אתה יוצא חז ושלום מהכלל הזה, ואתה אומר לא אכפת לי מה קורה פה, הכל זבל, זה לא נכון לחיות בצורה כזאת. יש אנשים שאומרים לי אני רוצה לראות ניסים. מה אני אגיד להם? אתם ילדים קטנים. הניסים של היום הם מלובשים בכל מיני תהליכים. הנס זה שאני יכול לקום בבוקר ולהיכנס לסטודיו שלי ולצייר. זה הנס. או ללכת לעבודה ולהפעיל מכונה. מה אתם חושבים שהכסף יוצא לבד? הוא יוצא בגלל שאני עושה מאמץ. עכשיו לא חשוב כמה אני עושה, אבל אני עושה באמת. כלומר, שוקי, אתה יכול לחזור הביתה ב-4 בצהריים, לא יקרה כלום. בחודש אייר מתגלה נקודה סודית שהייתה גנוזה בארץ ישראל. כלומר, ארץ ישראל זה מושג גדול. בפנים יש מדינה, תגלה אותה. נותנים לך אלפי שנים כדי לעשות את זה, עד שהגענו לפה. 3 פעמים חזרנו לארץ ישראל, אתם זוכרים? פעם ראשונה עם יהושע, פעם שנייה עם קורש, ופעם שלישית היום, לפני 120 שנה. 3 פעמים בהיסטוריה עשינו את החזרה הזאת. כל התורה כולה מסתיימת במילה ויעל. זה הפסוק האחרון בתנך. שמה? שקורש נותן לנו אפשרות לעלות ולבנות את בית המקדש. זה לא אומר לכם משהו? ויעל? ככה מסתיימת התורה? התנך מסתיים במילה ויעל, מי ויעל? עם ישראל לארצו. בחודש יר מתגלה נקודה גנוזה בתורה, ל"ג בעומר. נפשו של רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו אמן. בחודש יר מתגלה נקודה הסודית של ארץ ישראל, יום ירושלים. כלומר, יש רק נקודות סודיות בחודש הזה שצריך לגלות אותן. נקודה בנפש, רשבי, נקודה במקום, ארץ ישראל, נקודה בתוכן הפנימי, יום ירושלים. המכנה המשותף לשלוש הנקודות הוא התוכן הפנימי בעולם בשנה ובנפש. יהי רצון שנזכה לשמוע ומתוך השמיעה לראות בעין ועין בשוב השם ציון. וזה בעזרת השם מה שקורה לנו היום. אל תחכו לגאולה, תחכו לגאולה השלמה, הגאולה כבר החלה מזמן. אנחנו עמוק עמוק בתוכה. יהי רצון שנזכה גם לשמוע, גם לראות וגם להנות ולהיות בשמחה גדולה, ולא באיזה גמגום, אלא באהבה גדולה לומר הלל בשמחה ובהכרת הטוב. אמן, כן יהי רצון. אפשר שאלה, כן. מה? מרצדס, בת, מזל טוב. מושב בלי BMW. מה? כן, זה כבר בעיה משנית. הרב עובדיה יוסף היה מברך בלי ברכה, היה אומר בלי ברכה. העניין הוא שפשוט יש כל מיני מחלוקות בעניין של קהל, מתי זה קרה, מתי זה לא קרה. האם התחלת בגאולה מחייבת גם כן הלל, או שרק הגאולה עצמה? אבל מפסח, כשהתחלת בגאולה בלילה מחייבת אותנו לומר הלל, אנחנו אומרים הלל גם בערב, וגם ביום שזה גאולה ממש, אנחנו יכולים ללמוד על הזמן שלנו שצריך לומר פעמיים הלל ביום העצמאות, גם בהתחלת הדגאולה, עם ברכה. וזה מה שאנחנו נוהגים אצלנו. מי שנמצא בירושלים ורוצה ליהנות מתפילה אמיתית ביום העצמאות, שילך